יתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת בלק.
אבל יש לנו זכות היום.
למה? יש זכות כפולה, משולשת,
נורא. בגלל הפוטבול.
וכל מי שפה, ברוך השם, צריך להיות פה, והכל טוב ברוך השם.
כן.
כן, הרבה המונדיאל הם תחרות קשה.
ובגלל יודעים שזה גם...
כן, גם זה מקליט, אז יהיה להם אחרי כן את השיעור, סייעתא דשמיא. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. ויגור מואב מפני העם מאוד, כי רב הוא, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותיהם, גלחוך השור את ירק השדה. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. עד כאן כולם מכירים, לא נעסוק עכשיו בפתיח הזה, משום שעסקנו בו בשנים קודמות, אני רוצה לרגע אחד לעסוק בנושא מעט שונה. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו, לקרוא לו לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי. ואתה לך נהרה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ. כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. אני רוצה להתרכז באותו חלק בפסוק שאומר, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. העין נזכרת בפרשה הזו במספר הזדמנויות. כך למשל אומרת התורה, נאום הגבר שתום עין, שתום עין, נופל וגלוי עיניים. ובמקום אחר אומרת התורה, ויגל השם את עיניו, את עיני בלעם, את עיני בלעם. יש במספר מקומות רב יחסית נזכרת המילה עין. אני רוצה לעסוק בעניין הזה, מה זה עין הארץ, ובכלל על מה אנחנו מדברים בהקשר הזה של העין. ולצורך כך אנחנו נזכר במשנה בפרק A באבות. שם המשנה אומרת, כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. טוב, זה משנה מאוד מאוד יפה, אבל אנחנו יודעים, וכך גם מספר לנו מדרש, גם הלכות שמעוני וגם מדרש רבה, שההשוואה בדרך כלל נעשית בין בלעם למשה. כמו שאנחנו יודעים שהמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא, וכך פותח המדרש את הפרשה שלנו, אומר המדרש, ממש ככה המדרש פותח, וירא בלק, זה שאמר הכתוב, הצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט, כי לא הניח הקדוש ברוך הוא לאומות העולם פתחון פה לעתיד לבוא, לומר שאתה ריחקתנו ולא נתת לנו כמו שנתת לישראל בעולם. מה הם באים אומות העולם? אומרים לקדוש ברוך הוא, תראה מה אתה רוצה מאיתנו שאנחנו כאלה, ועם ישראל הם כאלה טובים. זה ברור, אתה נתת לעם ישראל מלאכים טובים ונביאים טובים ותורה וכו', ולנו לא נתת שום דבר. אז בלשון המדרש זה ככה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שהעמיד מלאכים וחכמים ונביאים לישראל, כך העמיד לאומות העולם. אחד, זה כנגד זה. והמדרש מונה, ונבדקו מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של ישראל עם מלכיהם ונביאיהם וחכמיהם של אומות העולם, אחד מול השני, עשו בדיקה לראות. אז מי המלך שנבדק בעם ישראל? העמיד שלמה מלך על כל הארץ. שלמה היה מלך בכיפה, שלט על כל העולם לתקופה מסוימת של בערך 40 שנה, ולמולו וכן עשה לנבוכדנצר, שנאמר, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו, ככה נאמר על נבוכדנצר. גם הוא היה מלך בכיפה. זה שלמה בנה את בית המקדש, ואמר כמה רננות ותחנונים, וזה נבוכד נצר החריבו וחרף וגידף ואמר אעלה על במותי עב אדמה לעליון, עשה לעצמו אלוהים נבוכד נצר. נתן לדוד עוד השוואה של מלך, נתן לדוד עושר, נתן לדוד עושר, דוד כתוב לא לקח הבית לשמו על, על, על דוד המלך נאמר בדברי הימים שהוא אסף כל כך הרבה כסף וזהב וברזל בלי מספר, במיליונים כסף וזהב, במיליון, זה כתוב אלף אלפי כיכרות, אלף אלפי זה מיליונים של כיכרות זהב הכסף וברזל ועצים ואבנים בשביל לבנות את המקדש בלי מספר, אי אפשר לספור כמויות כאלה אדירות של עושר נאגר. מה הוא עשה איתו? לקח הבית על שמו, נתן את הכל לשלמה, אמר לו תבנה איזה בית. נתן להמן הרשע עושר, לקח אומה שלמה לתמחה. וכל גדולה שנטלו ישראל אתה מוצא שנטלו האומות כיוצא בה. והעמיד משה לישראל שהיה מדבר עמו כל זמן שירצה, והעמיד להם בלעם מדבר עמו כל זמן שירצה. וכן על זו הדרך המדרש מונה עם הנביאים, נביא כנגד נביא וכו'. אבל את מי הוא מעמיד מול משה רבנו? את בלעם. אז בדרך כלל ההשוואה אנחנו רואים שהיא בין בלעם למשה. כך גם הגמרא אומרת, סנהדרין. הגמרא אומרת, מי זה שהעמיד הקדוש ברוך הוא כנגד משה רבנו בעולם? זה בלעם הרשע. בלעם הרשע. אם תרצו, גם בימינו, לקח את עם ישראל והעמיד כנגדם את הפלישתים, את הפלסטינאים. תן לעם ישראל מקבל כסף מאומות העולם, גם הפלסטינאים מקבלים כסף מאומות העולם. עם ישראל עם הכסף הזה עושה רק טוב, רפואה בכל העולם, המצאות ושכלולים, ואלה מקימים מנהרות טרור, שורפים, עושים הרס וחורבן. נכון? בכלל ראיתי היום חידוש, אתה רואה את זה חידוש, אל תקרי פלישתים אלא פלסטים, ליסטים זה שודד, כן? אלה יש להם בפה, הם שודדים בפה, כל העולם הם עושים בשוד בפה, פליסטים, ליסטים זה שודד, כן. בכל אופן, אז אנחנו רואים שבאמת בדרך כלל השוואה היא בין משה רבנו לזה, זה, הדבר הזה נרמז יפה מאוד גם מה שכתוב, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. אז איך מתרגם האונקלוס את עין הארץ? החפה יתעין שימשה דארה. חפה כיסה, היה צריך להיות, התרגום אומר, חפה עין ארה, את עין הארץ. אומר, חפה עין שימשה את השמש של הארץ. מה זה? מה זאת אומרת? גם ככה זה מוזר, מה זה עין הארץ? מה, לארץ יש עיניים? אז עין שימשה דארה? אלא מוסבר ככה, בחז"ל מוסבר ככה, זה הסבר מאוד מאוד יפה. כתוב, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. ככה כתוב, פני משה כמו הפנים של השמש, פני יהושע כפני לבנה. מה אומר לו בלק לבלעם? בלק מלגלג על בלעם. בלק אומר לו, אתה שיעצת לפרעה, נתת לו כמה עצות. אחת העצות אמרת לו, עוד לפני, אתה תדע לך, אני עושה לך כישוף, מעמיד את בעל צפון, ושום עבד לא יכול לברוח ממצרים. זה עצה אחת. אומר לו בלק, הנה עם יצא ממצרים. לא עזר לך הכישופים. איזה מכישופים? אתה לא יודע לעשות כישופים. הנה כיסה את עין הארץ, אתה אמרת שהם יהיו מעטים, גזרת עליהם שתי גזרות אצל פרעה, יעצת לפרעה לגזור עליהם שתי גזרות, אחד לבנות ערים מסכנות לפרעה שהתמעטו מרוב עבודה קשה, עבודת פרך, ושתיים לזרוק את הילדים לים, כל הבן הילוד היורות השליחו שהתמעטו, והנה הם יוצאים כל כך הרבה שכיסו את עין הארץ, הוא מלגלג עליו. אבל עיקר הדבר שהוא אומר לו, הוא אומר לו תשמע, אלה באים עליי עם משה רבנו שנתגדל במצרים ובמדיין. משה רבנו גם היה במדיין שנים ארוכות, שם הוא למד את כל הכישופים האפשריים. זה השמש הזו, פני משה כפני חמה. היא נקיסה את עין הארץ, או מתרגם התרגום, האונקלוס, אין שימשה דערה. הנה משה רבינו, הוא מכסה פני השמש, הם מחפשים את הארץ. הכוחות שבהם אנחנו אמורים להילחם הם לא פה בארץ, הם שם למעלה, בשמש, בכוכבים, במזלות, בעליונים. אני צריך מישהו שיודע להילחם בעליונים. לכן בלעם, מה נאמר עליו? יודע דעת עליון. הוא אומר לו, תבוא להילחם, כי אני, נכון, אני קוסם גדול, בלק, אבל אני, קסמים זה בארץ, כשפים זה שימוש בכוחות רוחניים. אני צריך מישהו שיודע להילחם במשה רבינו, שהכוח שלו פני חמה, פני שמש, שזה מלחמה בעליונים. טוב,
מה ההבדל בין שתיים?
בין הארץ ובין...
לא, בלק ו... גם הוא בלק, הוא היה חזק.
בלק היה קוסם.
מה זה קוסם? קוסם, כן, קוסם מג'ישן.
כן, אבל זה לא מג'ישן של היום. מג'ישן של היום זה אחיזת עיניים. בלק היה קוסם ממש. בלק ידע לקסום קסמים, לעשות, לשנות מהטבע פה בארץ. לשנות מהטבע. בלי שימוש בכוחות עליונים, רוחניים. בלעם היה מחשף, היה מכחיש פמליה של מעלה, היה יודע לעשות שימוש בכוחות עליונים, בשמות קודש, כמו שהמדרש מספר לנו, ולא רק, גם הזוהר אומר שהוא ידע את לשון הקודש והשתמש בה לרעה. מה שכתוב, ביומר בלעם לאתון כי התעללת בי, אומר המדרש, אף על פי שמדבר בלשון הקודש, גוי לשונו שרוח. הלשון שלו לא נקייה.
אבל באמת עולה שאלה, אם שניהם כאלה לא בסדר ומסריחים ולא יודע כל מה שאתה רוצה, רשעים, איך השם נתן שבתורה הקדושה יהיה פרשה על השם שלו?
אז נסביר. אז אם ככה מתעצמת השאלה מדוע המשנה,
סליחה אודי, הוא היה בלק, הוא היה בוחר את המקום איפה לעשות. כן. הוא היה, אם כן. אתה רואה את זה.
נכון.
לא.
בלק היה בוחר את המקום והיה מביא את זה, נכון? כי בלק יודע לעשות בארץ. כל מה שקשור למקום בארץ זה בלק.
זה בלק. הוא יודע זה פה הכי כן. טוב. כן, לעשות,
כן, כן. זה לא הנושא של השיעור שלנו, אבל הערת אוקיי. הערה נכונה, ובלק, זה בדיוק העניין. מי שרוצה אחרי כן יראה את הזוהר.
לא,
יראה את הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש מזהיר בדיוק מי זה בלק. בלק היה יודע לעשות, לקחת כסף וזהב, לעשות מהם סוג של רובוט, ולשים בתוך הרובוט הזה בפה שלו, זה חתיכת לשון.
כמו לבן.
דומה ללבן. ודומה, יש קשר, תכף נראה את הקשר בין, בין, בין החבורה הזו, בלעם ולבן, ומיד כבר אנחנו נוגעים בזה, והיה עושה איזה לחש, והציפור הזה הייתה לדעת לעוף וגם לדבר. גם לדבר. הייתה נקראת ידעוני. ידעוני, כך לשון הזוהר. רש"י חושב שידעוני, רש"י סובר שידעוני זה סוג של שרף שטבורו מחובר לארץ, אבל הזוהר הקדוש אומר שזה ציפור. ולכן היה נקרא בלק בן ציפור, זה על שם הציפור הזו. עכשיו, אנחנו לא יכולים להיכנס לזה, אבל תאמינו לי, בזוהר, מלשון הזוהר אפשר להבין גם שהוא היה שלט בגוגל חלונות ועוד בכל מיני דברים. הזוהר הקדוש מביא חלונות שם, הרבה עניינים של חלון, נשקפה בעד החלון וכל מיני דברים כאלה. אנחנו לא יכולים להתעכב על זה, זה פירוש מעניין. אין לו שום אחיזה בדברי חז"ל, זה לגמרי זה רעיון פרוע שלי, ואני לא יכול לחשוב להרחיב בו, אבל זה רעיון מעניין לראות את זה שם, שממש בן אדם יכול לחשוב שמדובר בתוכנת חלונות, במה שהוא ידע לעשות. לא חשוב. מדוע, אם ככה, מדוע משווה המשנה, זו השאלה שלנו, בין אברהם אבינו לבין בלעם הרשע. הם אפילו לא חיו באותה תקופה. בלעם ומשה באותה דור. אבל אברהם אבינו חי בשנת 2000 לבריאה, ובלעם חי בשנת 2500 לבריאה, זה 500 שנה. זה נכון שצריך מלשון המשנה לדייק שהמשנה לא משווה בין בלעם לאברהם, אלא משווה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם, דהיינו את הפירות, את מה שבא לעולם בעקבות זה. אבל בכל אופן, ברור שהמדרש בזה, שהוא עושה השוואה בין בלעם לאברהם לא מחמיא לאברהם. אז לכן צריך ללמוד את המדרש הזה נכון ולראות בדיוק מה ההבדלים התאומיים בין אברהם או תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם. כל אופן, גם מלשון המדרש וגם מלשון הגמרא בסנהדרין קופי, וזה כולם ודאי זוכרים, אז אנחנו לא נעסוק בזה בהרחבה, אבל מי שירצה יראה בסנהדרין קופי בשורות הרחבות, הגמרא מלמדת אותנו שלמעשה מוצאו של בלעם הוא בלבן הארמי. בלעם היה בן או נכד או גלגול, זה תלוי באיפה במפרשים אנחנו עוסקים, של לבן הארמי. למאן דאמר שהוא היה בן של לבן הארמי, זה לשון הגמרא ממש, וגם הרש"י אומר את זה, משמע באור בנו של לבן, בנו של לבן, אוקיי? אז למאן דאמר הזה, אז אנחנו מבינים ש הוא באור, הוא קושן רשתיים, הוא לבן הארמי. אנחנו מבינים שהוויכוח השורשי, הוויכוח של האידיאל, על מה התווכחו, מה השורש של בלעם באידיאל, השורש האידיאל, שורש האידיאל, איפה הוא למד את השקפת העולם שלו, כן? אז הוא למד את השקפת העולם שלו בבית אביו. מי זה אבא שלו? לבן. מה הייתה הטענה של לבן או תפיסת העולם של לבן, שהיא תפיסה שמנוגדת לחלוטין לתפיסה של יעקב אבינו עליו השלום? טענת לבן הייתה, הבנות בנותיי והבנים בניי. זה הטענה שלו. מה הכוונה של זה? לא, לבן הארמי, אתם צריכים לזכור, הוא היה אויב המר ביותר של עם ישראל, עד כדי כך שכתוב עליו, אנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח, לבן ביקש לעקור את הכל. זה מה שהוא ביקש. אז במה לבן ביקש לעקור את הכל? ברור שזה לא רק מבחינה גשמית, כי מבחינה גשמית אנחנו יודעים שכל מי שניסה אי פעם לחסל את עם ישראל מבחינה גשמית נחל כישלון חרוץ. אי אפשר לחסל את עם ישראל גשמית, אי אפשר. מה הוא ניסה לעשות? הוא ניסה לעקור את שורש האומה שלנו, את יעקב אבינו, מבחינה רוחנית, להטות אותו אליו. אם זה כלשון השערי הורה והפרק את רבי אליעזר, שהוא נתן לו את הבנות ליעקב, שהוא ידע שגם רחל וגם לאה הם מומחיות בכישוף וכל עבודות האלילים האפשריות, ואז הוא היה בטוח שהם יסו את ליבו של יעקב אל עבודת האלילים, וכך יעקב יעקר למעשה מעם ישראל. ואם זה משום שהוא סבר של הבנות בנותיי והבנים בניי, תפיסת עולם שאומרת שבעולם הזה אין מקום לרוחניות. כל העולם הזה, כל העניין שלו זה גשמיות. תסתכל סביבך, כל הדברים הם דברים שאתה יכול לחוש אותם בחושים, אתה יכול לעסוק איתם, להתעסק איתם, אתה יכול לאכול אותם, לשתות אותם, לחיות אותם, הם באים לענות אותך, לספק את האבות שלך וכו', ואין מקום בעולם הזה לרוחניות. הנשמה מהרגע שיורדת הנה לעולם, אז היא יורדת לדרגת גוף, ועיקר הקיום שלנו פה זה הגוף. אדם סובל כאב, תשים לו דקירה קטנטנה של מערכת, כולו קופץ. מה הוא חש? את הגוף. תינוק, מה הדבר הראשון שהוא חש? זה את עצמו. הוא יונק, הוא צריך אוכל, הוא מרגיש רעב, הוא בוכה, הוא מזעיק עכשיו את הכוח שייתן לו לאכול, בלי לדעת מה זה בכלל. הוא עוד לא יודע כלום, לא יודע לא קרוא ולא כתוב ולא דיבור, והכישורים השכליים שלו הם ברמה הכי נמוכה שאפשר. כישורים רוחניים ספק אם בכלל יש לו, לפי לבן אין לו בכלל גם כשהוא גדל. לא צריך. מי שבא הנה לעולם, לפי לבן, הבנות בנותיי והבנים בניי. זה הדרך שלי. הדרך שלי היא הדרך שאת העולם הזה חיים והצון צוני. כן, הוא אומר, הבנות בנותיי והבנים בניי והצון צוני. זה הכל שלי, הכל שלי, הכל תפיסת העולם הלבנית. אין מקום לתפיסת עולם אחרת שהיא תפיסת העולם של יעקב. ברור שיעקב אבינו, ישראל סבא, הוא לא מקבל את הטענה הזו. הטענה הזו הלו היא טענה שהיא סותרת מיני ובי את כל היהדות ואת כל התורה. זו טענה שלא יכולה, לא יכולה להיות לה אחיזה במוח של יהודי אחד בעולם. לא יכול להיות. אנחנו בדיוק הפוך. אנחנו אומרים, הנשמה יורדת הנה לגוף, ויש חיכוך מתמיד בינה לבין המציאות. יש כל הזמן חיכוך. הגוף מושך כלפי מטה, והנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, שלא נתמת ולא מתלכלכת ולא מזדהמת באבלי העולם הזה, מושכת אותו כל הזמן למעלה עם רצון לעשות את רצון הבורא. והתיקון של הגוף זה קיום הוראות הנשמה. שאדם מקיים את ההוראות של הנשמה, שזה החיבור לתורה, החיבור למצוות, החיבור לרצון העליון, נשמה היא חלק אלוה ממעל, אז הוא מצליח לתקן בסופו של דבר את הגוף, עד כדי כך שראינו ומצינו שכאשר צדיקים מגיעים לדרגה העליונה ביותר והגוף שלהם מזדכך, אז הם יכולים, הקדוש ברוך הוא יכול להעלות אותם בגוף חיים למעלה, אליהו הנביא, חנוך ועוד, נכון? ראינו את הדבר הזה. כל הקיום שלנו פה הוא נועד לעשות תיקון, לתקן עולם במלכות שדי. אנחנו משתמשים בגוף, אוכלים ושותים, אבל האכילה והשתייה היא לא בשביל לענג את הגוף, היא בשביל לענג את הנשמה, היא בשביל לתת לנו כוח ללמוד, היא בשביל לתת לנו כוח לקיים מצוות, היא בשביל בזמן שאני אוכל לעשות רצון בורא. אז אני מברך לפני ואני מברך אחרי ואני נוטה לי ידיים ואני עושה בירורים אם אני צריך לעשות, אם חלפו שש שעות, לא חלפו שש שעות בין בשר לחלב, אני כל הזמן עסוק במה? בקיום המצוות. גם כשאני אוכל, אדם הולך לאכול חתיכת לבן, קצת לבן, אופ, עושה חשבון, אכלתי לפני 5.5 שעות, אני לא יכול לאכול, אכלתי לפני 6 שעות, אני יכול לאכול, טוב, אני כבר רוצה לקחת את הלבן, לא, תברך, אני רוצה לטבול ביסקוויט בתי, אני עושה חשבונות, אני צריך לטול ידיים בלי ברכה ולזה ולברך מזונות לפני שאני טובל, כדי שהדברים יעשו, אתה בסך הכל עשית לשתות קוסטה עם ביסקוויט. אתה כל הזמן מה עושה? מקיים תורה ומצוות, מברר ומתקן את העולם, כן? שברא אלוהים לעשות. זה מה שבאת לעשות. באת לעשות. איפה מקום הפעולה, המקום של הפעולה שלנו, פה בעולם הזה. זאת אומרת, יש מגרש משחקים שנקרא עולם, ואנחנו במסגרת מגרש המשחקים הזה משחקים בחוקיות שהיא לפי חוקים, לפי כללים, כן, זה בהשראת המונדיאל, לפי כללים וחוקים שכוללים, שהם כולם חוקים עליונים, והם כוללים עירוב של נשמה וגוף, ולא גוף לבד זה לבן, גוף לבד זה לבן. אז למה לבן שונא את ישראל? אנחנו מבינים, כי הקיום של עם ישראל, הקיום של יעקב אבינו, מכחיש את כל התיאוריה, את כל התיאוריות שלו, מכחיש את כל השיטה שלו של העולם הזה. כשהוא מסתכל על יעקב אבינו, הוא לא יכול להיות בהמה, הוא לא מסוגל, כי יעקב אבינו מציב מולו מראה כל הזמן של בוא תראה איך אפשר לחיות. לא אוכלים כמו חזירים, סליחה על הביטוי, חוץ מכבוד יושבים פה, לא שבתים ולא מתבהמים בגילויי הריות. אתה צריך לחיות בצורה אצילית לפי רצון הבורא. מספיק שיעקב לא צריך לדבר איתו, הוא לא מדבר איתו, הוא רק מראה לו התנהגות. זה לא שיטת החינוך הטובה ביותר, עוד לפני שמדברים, זה תראה דוגמה אישית. זה, אתה דורש משהו מהילד, דרוש אותו קודם מעצמך. ועכשיו אתה יכול לדבר, אבל לפני שאתה מדבר, לפני שאתה מקיים בעצמך את אותו דבר שאתה דורש מהילד, אל תוציא הגה מהפה, כי הדברים לא ישמעו ולא יקבעו במוחו לעולם. הפוך, הוא יותר לא יאמין לך בשום דבר. הוא יגיד, מה אתה דורש ממני שאתה לא דורש מעצמך? איזה מדבר זה? אבא אומר לי, קום לשיעור, והוא הולך לראות טלוויזיה, לראות המונדיאל. יש סיכוי שיהיה כזה ילך לשיעור? אין סיכוי, וגם הוא הולך, הוא יברח לראות מונדיאל. ברור שאתה צריך דוגמה אישית. ולכן יש חשיבות לפעמים, גם אם אדם מגיע לשיעור ונרדם בשיעור, שהילד, המשפחה יראו אותו יוצא עם הגמרא, יראו אותו יוצא עם הספר מהבית. לאן אבא הולך? לשיעור. ואז כשהוא חוזר, הוא יכול לשאול את הילד, תגיד לי, היית בשיעור? למה אתה לא הולך לשמוע איזה שיעור? ולהתחיל לדבר איתו על זה, כי הילד ראה אותו הולך לשיעור. יש דוגמה אישית. אז ברור שכאשר לבן רואה את הדוגמה האישית שיעקב מציב, הוא מתמלא שנאה שנובעת מהעובדה שמולו עומד מי שמכחיש את כל השיטה שלו, שמציב שיטה אחרת פי כמה יותר עליונה, פי כמה יותר עליונה. השנאה הזו עוברת אל בלעם, הבן של לבן. גם הוא חי באותה תפיסת עולם. לא שהוא לא מכיר בעולם רוחני, הוא אומר, ודאי יש עולם רוחני. אבל פה בעולם הזה, השיטה היא השיטה של אבא. בן בית אבא, לבן הארמי. יש לו בן. יצא חומץ בן חומץ. יצא תפוח, לא נפל בכלל מהעץ. לא רק לא רחוק מהעץ, לא נפל בכלל מהעץ. גם בלעם מחפש איך אפשר חס ושלום לקעקע את ביצתן של ישראל. חס ושלום, שלא יזכו. להעביד את ישראל מן העולם. חס ושלום. כאשר יעקב מתגבר על העצה של לבן, הוא עושה את זה בעזרת מקל. במקלי עברתי את הירדן הזה. יש, הבן איש חיים מביא שיש שם קדוש שהוא מקל עם דלת בסוף. אני אסביר. שם קדוש נקרא מם קוף למד דלת, שהשם הקדוש הזה הוא מסוגל נגד כל מיני כאלה דברים שופים, כל מיני דברים כאלה קשים, דברים קשים. מה השם הזה מבטא? אומר בן ישחי, הדבר הזה גם מובא בזוהר הקדוש, על סמך הזוהר הקדוש, על הפרשה שלנו. הזוהר הקדוש אומר דבר פלא. אומר הזוהר הקדוש, פרשה ארוכה בעלת, אני מקווה שנמצא את זה. כתוב שהאתון רוצה לסטות מהדרך, אז בלעם מכה אותה במקל. כך כתוב בתורה. בלעם מכה אותה במקל. אומר הזוהר הקדוש ככה: אל האחי, אמר רבי שמעון, דאפילו באור חבא להבאשה לו לישראל בחילה דעתנה, אפילו שהוא בדרך רצה להרע לעם ישראל בכוח האתון שלו, וכיוון דלא סליק בידו ולא הצליח, לא עלה בידו, מה כתוב? ויח את האתון במקל, אטען לה ואלבש לה בזרוזי דין הקשה תקיפה, אהו דכתיב במקל, במקל דייקה, והוא דין הקשה ותקיפה. יש דין שבא לידי ביטוי בכוח המקל. זה אפשר על זה להעביר 20 שיעורים, אני לא מגזים. ועשיתי פעם שיעור על מקל, ואפשר לעשות עוד הרבה שיעורים על מקל. המקל הזה הוא מקל שהולך לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, המקל הזה. מקל הנדודים של היהודי. זה דין. דין. מה זה הדין הזה? זה סופי התיבות של שמות האבות. יעקב ב' במקל, כן? אברהם מם. סוף תיבה, סוף המילה. נכון? יצחק קוף, ישראל, השם הגדול של יעקב אבינו, למד, במקל. מה זה הדלג? דוד המלך. סוף המילה של דוד המלך. ארבעת רגלי המרכבה, שלושת האבות ודוד המלך, שהוא במלכות, הם השם הקדוש הזה. למה אני מזכיר את השם הקדוש הזה? כי כתוב שבלעם מסרב לשרי בלק בפעם הראשונה, מסרב ללכת איתם. הוא אומר להם, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב,
לא אוכל.
למה הוא לא, מה הוא אומר להם בזה? רש"י על המקום אומר, זה מלמד שבלעם הייתה נפש רחבה. הוא חומד, כסף וזהב מלוא ביתו של בלק לא מספיק לו, בטח לבלק היה איזה ארמון. הוא אומר, אפילו כל הארמון של בעלת כסף וזהב לא מספיק לי, אני רוצה יותר מזה. זה נלמד שהייתה לו נפש רחבה, היה חמדן. אבל יש בזה סוד. הוא אומר לו, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, הגימטריה של ב' מ' קוף למד דלד זה כסף זהב. זה הגימטריה. מה הוא אומר? הוא אומר, אני כבר למוד ניסיון עם החבר'ה האלה, אני יודע שיש להם שיטה לצאת מהדין במיתוק עם המקל. עם המקל. הם יודעים לצאת מהדין הזה. הם יודעים למתק את הדין במקל. אז לכן אני צריך איכשהו עזרה בדבר הזה. יפה מאוד. שיעקב... רגע, אני מגיע לזה.
יכול להיות,
אבל זה לא המהלך פה. פה, אם ככה, אז אנחנו מבינים שבלעם למד, גדל בבית לבן, ממילא, עכשיו זה מסביר את מה שאמרנו קודם בלשון המדרש ומופיע גם בזוהר הקדוש, שבלעם ידע לשון הקודש, כי הוא למד ממי? מיעקב אבינו. יעקב אבינו היה שם בבית לבן, לימד אותו, עכשיו איתו בחיידר. שלח לבן את בלעם ללמוד תורה, ללמוד א' ב' אצל יעקב אבינו. לכן יעקב אבינו ישב בבית לבן 22 שנה. 22 זה כנגד 22 אותיות לשון הקודש, שפה עברית, יש 22 אותיות. ואיך נקראת האתון של בלעם, שאיתה הוא עושה את הכשפים, כמו שהקראתי לכם עכשיו את לשון הזוהר, איתה עם האתון הוא עושה את הכשפים. אתון נקראת בלשון, בארמית אתוון. איך נקראים אותיות? אתוון. במה בלעם עושה את הכישופים שלו? באותיות לשון הקודש. דבר מדהים.
הוא שוכב איתה ועושה
את הכישופים. כן. איך? ודאי, זה נקרא משתמש. זה נקרא משתמש בדיוק זה. איך מערה עליו רוח של טומאה? הוא עושה שימוש לרעה באותיות בלשון הקודש. תכף אנחנו נראה את זה בעין, ואני רוצה להגיע לעין. אז אם ככה, אז איפה בלעם רוכש את השנאה התאומית העצומה שגורמת לו לצאת מהשורה? זה אחד שלמד אצל יעקב אבינו, זה אחד שיכול היה להבין שיש משהו שהוא מעבר לחיים גשמיים ותאוות. איך הוא מתקלקל, יוצא לתרבות רעה? אז הסיפור הוא במה שאנחנו מכירים בפרשת וישלח בספר בראשית, שכאשר יעקב אבינו בורח מבית לבן, יוצא מבית לבן, אז לבן ואחיו רודפים אחריו. כתוב במפרשים, גם רש"י עומד על זה, שאחיו הכוונה לבניו. מי היו בניו? לא, ללבן לא היו בנים. כשיעקב בא לבית לבן, מי יוצאת לקראתו? מי רואה את העדר? רחל. אם היו לו בנים, מי היה יוצא לראות? הבנים שלו. מלמד שלא היה לו בנים.
זה זכות של יעקב.
בזכות יעקב אבינו בנים. אז אם ככה רק, בזכות מי נולד בלעם?
יעקב
אבינו. יעקב אבינו זה הזכות שלו שבלעם בכלל נולד. זה חשוב, כי צריך להבין פה את כפיות הטובה. בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו נגיע לזה, נגיע לעניין הזה של כפיות הטובה, כי כפיות הטובה קשורה לעין רעה. אבל בכל אופן,
כפיות הטובה לא רק בשיחה, זה שתי אנשים באים, כולם החיים שלהם זה טוב, זה תודעת היהודי, כי גם בלעם הוא בא ממואב.
נכון.
מואב זה מי הציל אותו, מי הציל לוט, זה
בלק.
בלק
הוא ממואב.
ממואב, בלק הוא ממואב.
מי שהציל את לוט זה אברהם. זה הקשר בין אברהם לבלעם, תכף נגיע לזה.
אבל שתי אנשים באים פול טובה לעשות לעם ישראל דזק. נכון. זה לא משהו, זה משהו שכל הזמן בעולם עושים טוב וצפוי טובה ורוצים, לא, זה רק, אתה יודע את זה, אבל רק שאתה, איך נשים ככה?
אז אם ככה, נכון, אז לבן רודף אחריו עם הבנים שלו, אחד הבנים זה בלעם. הם מגיעים אל מקום שנקרא, הם מגיעים, פוגשים את יעקב. לילה קודם הקדוש ברוך הוא נגלה ללבן ואומר לו, תיזהר, אל תדבר עם יעקב אבינו מטוב ועד רע, אסור לך לגעת בו, לעשות לו שום דבר רע. והם מגיעים אל המפגש, ולבן ויעקב קורטים ברית במקום שנקרא יגר סהדותה, או בלשון התורה בעברית גל עד. עושים גל של אבנים, והמקום הזה, שם הם קורטים ברית. ומה עד הגל הזה ועד המצבה הזאת? אם אני לא אעבור אליך, אומר בלק, לבן, אני לא אעבור אליך, אני לא עובר את הגל עד הזה, אסור לי לעבור את הגל עד הזה, אבל אתה מתחייב, אם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה, ולא תיקח בנות על בנותיי. זה התנאי. אם יעקב אבינו לא לוקח, שומר את הברית ונשאר נאמן לנשים שלו, אז לבן לא עובר את הגלד. זה הגל, גל אבנים. אתה יודע למה אתון לחצה את הרגל של בלעם? לגל. להזכיר לו, אתה היית שם בזמן קריטת הברית עם יעקב, איך אתה עובר את הגלעד? ומה העצה שבסוף בלעם נתן לבלק כדי שהוא יוכל בסופו של דבר להזיק את עם ישראל? להזנות את עם ישראל. לקחת נשים על נשותיהם. ואז, כן, אלוהים של אלה, שונא זימה. ואז הוא יכול לעבור את הגלעד. זאת אומרת, כשאתון לוחצת את הרגל של בלעם, היא מזכירה לו את הברית שנחרטה על הגלעד. אומרת לו, אתה אסור לך לעבור את המקום הזה. הלו, קראת את הברית, התחייבת. כשהם חוזרים הביתה, לבן ובלעם, אחרי שקרתו את הברית, אז הם מגיעים הביתה, אומר המדרש, אמר רבי אייבו, חזרו דבועים, סחופים. מה זה, רש"י אומר, מה זה דבועים? סחופים, עצבים ומעונים על כורחם. עצובים ומעונים. למה? שבאו הביתה, ראו שבזמן שהם רדפו אחרי יעקב אבינו, נכנסו שודדים אל תוך הבית וקרקרו את קירות הבית. עקרו מהקירות כל מה שאפשר, מצאו את כל המטמונים שלהם בקירות, באדמה, בזה, לקחו להם הכל, השאירו אותם ריקים, עניים, מרודים. מעונים, סחופים ודבועים. ככה הם חזרו. ממילא נשארה בבלעם שנאה עצומה ליעקב אבינו. יעקב אבינו יוצא עם כל העדרים, עם כל, כן, מאותו רגע שעשה את העסקה עם לבן, כל העדרים ילדו רק עקודים לקודים וברודים. רבבות, 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 רבבות של כבשים, יעקב אבינו יצא. הם חוזרים הביתה, הם עניים מרודים. ולעבור את הגלעד, הם לא יכולים כי הם כרתו ברית. נשאר בלעם בשנאה העצומה שלו כלפי יעקב אבינו וזרעו. וממילא הולך להיות יועץ במצרים ולייעץ לפרעו את כל העצות הכי רעות נגד עם ישראל. הכי קשות שיש נגד עם ישראל. כשזה לא עוזר, אז למעשה תחושת הנקמה נשארת אצלו, והוא רק מחפש את ההזדמנות שיבוא אחד כמו בלק ויבקש ממנו, בוא לך ערה לי אותו. פה גם יש דיוק של התורה. בלק מזמין אותו, לך נא ערה לי את העם הזה. בלעם בלשונו אומר, קבה את העם, בלשון לנקוב בשם המפורש ולעשות נזק לעם ישראל. זאת אומרת שכל שימוש בשם המפורש, הפעולה שהוא פועל היא נצחית, היא לתמיד. אם אדם, אם משה רבנו היה, אם פנחס היה הורג את נשיא שבט שמעון בשם מפורש, לא בחנית, לא ברומח, אז לעולם הוא לא היה חוזר בגלגול רבי עקיבא. לעולם נשיא שבט שמעון זמרי בן סלול לא היה חוזר בגלגול רבי עקיבא לעולם. הוא היה נחרט מהעולם הזה ומהעולם הבא. זהו, כשמשה רבנו הורג את המצרי, הוא הורג אותו בשם פורש. אז כתוב, ואיפן חו וחו, הסתכל בגלגולים שלו קדימה ואחורה כדי לראות שלא יוצא ממנו, שאין ממנו שום שארית, ורק אז היכה אותו בשם המפורש, כי ידע שזכר לא יישאר ממנו לעולם ועד עולם. בלעם שהוא אומר קבה לי טעם, ערב טוב, קבה לי טעם, אז הקבה, הכללה הזו שהיא בלשון קבה ולא ערה, ולא ערה, היא שימוש בנקיבה של, בשם המפורש, והנקיבה בשם המפורש היא עושה רושם לעולם. לכן אדם צריך להיזהר מאוד 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 לא להוציא את השם המפורש מהפה, י' ק' ו' ק', וגם לא, אלא בתפילה או בקריאת התורה, וגם לא חס ושלום, חס ושלום, לא לקלל בשם המפורש, חס ושלום. היום פחות שומעים את זה, אני זוכר שהייתי ילד, היו משתמשים ממש בשם הזה, שאלוהים יעשה ככה, שיעשה זה ככה, דברים זעזעים. צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה.
היום באנגלית, כל I swear to God. מה זה swear?
זה לא רק שבוע, אני מדבר על...
אבל על השם. אבל רק, סליחה, אם זה בנושא, אבל אני לא מבין למה בלעם, הוא עושה, לא בלעם, בלעם, מה הבעיה? היהודים לא רוצים לעשות לו נזק, רוצים רק לעבור, ללכת ל... מה הבעיה הזאת? אני לא מבין.
לא, על מואב כתוב, על מואב כתוב, לא תצורם, לא תתגר במלחמה, לא כמו על בני עמון. על בני עמון כתוב לא תצורם. קיבלנו מצווה שאסור לנו, אסור לנו להציק לבני עמון. לא רק לעשות את המלחמה, אסור לנו להציק להם, בני עמון. אבל על מואב כתוב שבגלל שהוא הייתה, שזה מהבת הבכורה, שהיא עשתה חוצפה, היא גם שכבה עם אבא שלה, וגם פרסמה את זה, פרסמה את זה ברבי מואב, אז עליהם כתוב לא תצורם ולא תתגר במלחמה. מלחמה, להרוג אותם במלחמה אסור לנו, אלא אם כן הם מתחילים. אבל אם הם לא מתחילים, אנחנו לא יכולים להרוג אותם במלחמה, אבל אנחנו כן יכולים, בלשון המדרש, זה לחטוף מהם. בפשטות זה לעשות עליהם מצור, לשרוף להם את השדות, להציק להם, לסתום להם את הבארות, זה אנחנו כן יכולים לעשות. ומזה הוא מפחר, הנה עם כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי, ואתה ילחכו כלחו חשור. מה רש"י אומר? שהשור מלחך, יש לו לשון כל כך חזקה שהוא עוקר את העשב מהשורש. אחרי שהוא עושה את העבודה, אחרי שהוא סיים לאכול השור, נשאר לך קרקע שלא צומח עליה יותר כלום, כי הוא עוקר הכל מן השורש. אז זה הכוונה של דברים.
לא ידעתי. לא, זה היה...
בכל אופן, אז אם ככה אנחנו מבינים קודם כל גם את השנאה וגם את המוטיבציות של בלעם, נכון? אנחנו מבינים את זה, ועכשיו אנחנו מגיעים לזה שבאמת מה היה הכוח של בלעם הרשע. אז הכוח באי הידיעה של בלעם הרשע, ברוך הבא, הכוח שלו, הוא היה הכוח שהיה בעיניו. זה נכון שהכוח שהיה לו בעיניים הוא לא היה הכוח היחיד, אנחנו יודעים שגם היה לו כוח בפה, אבל היה לו, הוא היה, אל תזכרו, בלעם בן בעור, הוא בא מאיפה, מאיזה מקום, איך הוא נקרא המקום הזה? פתורה. בתורה, נכון? זה לשון התורה בפסוק הראשון. נכון? זה לשון ה... וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, פתורה. פתורה, ראיתי לחדש פסיעתא דשמיא לפני איזה שנתיים, שפתורה זה פה תורה. כל מה שהיה מוציא מהפה היה כמו תורה. ככה החשיבו אותו, את בלעם. כי באמת, אם תסתכלו בפרשת כי תצא, בספר דברים, שנזכר העניין הזה של זכור עמי, זכור את מה שעשה לך בלק, שהביא את בלעם מארם נהריים, כתוב. זה אגב נקודת השוואה לאברהם, גם הוא בא מארם נהריים. מארם נהריים. פתורה זה כנראה שם של מקום בארם נהריים, או שם נוסף לארם נהריים. אבל כך או כך, פה התורה משתמשת בלשון פתורה, פה שכולו היה כמו תורה. כמו תורה, מה שהוא אומר נעשה, מה שהוא אומר קורה. כן? זה... אז... אנחנו יודעים כבר, כולם מכירים את זה, שיש שאלה אם לבלעם היו שתי עיניים או עין אחת, נכון? כי במקום אחד כתוב שתום העין, נאום הגבר שתום העין, שתום העין, ומלמד שהיה לו עין אחת סתומה, עין אחת סתומה, וכתוב לעומת זאת, שכאשר האתון סוטה מן הדרך, ובלעם מכה אותה עם המקל, אז כתוב שהמלאך עומד למולם ויגל השם את עיני בלעם. הקדוש ברוך הוא מגלה את העיניים של בלעם, לא כתוב עין אחת, את עינו, כתוב את עיני, עיני מיעוט רבים שניים, מלמד שהיו לו שתי עיניים. אז היו לו שתי עיניים או עין אחת? שאלה. אנחנו מכירים את הפסוק גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. אנחנו יודעים שבלעם הרשע הכוח שלו, ככה אנחנו מוצאים את זה גם בגמרא וגם במדרשים, שבלעם הרשע ידע דעת עליון. מה הכוונה שיודע דעת עליון? הוא ידע לזהות, כי אל זוהים בכל יום, הוא ידע לזהות את הרגע ביממה שבו, מהו הרגע ביממה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. יש רגע אחד כזה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, כל יתר הזמן הוא יושב על כיסא רחמים, כן? עולם חסד ייבנה על כיסא של חסד ורחמים, ויש רגע אחד אבל שהוא יושב על כיסא דין. זה ידע הרשע הזה לזהות את הרגע הזה ביממה שבו הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, וידע להוציא מהפה כללה כזו שהיא כל כך קצרה שהוא יכול לבטא אותה בערף העין הזה של הרגע. גמרא מביאה שזה הרגע שבו קרבולת של תרנגול הופכת מאדום ללבן, מלבינה, שזה איזה רגע מסוים, אני לא ראיתי את זה קורה, אבל יש כנראה רגע כזה. ואגב, זה פתוח סוגריים, זה לא סתם קרבולתו של תרנגול, איך בלעם קורא לעצמו? נאום הגבר שתומיים. איך נקרא תרנגול בלשון הקודש? גבר. גבר. אז גם על זה אפשר להעביר כמה שיעורים, רק מה העניין הזה של תרנגול וגבר, כי בתורה אין הרבה פעמים שנזכרים במילה, אולי 4 פעמים, ואם המילה עיצום גבר, אולי 5 פעמים יש את המילה גבר. יש לו יבש גבר סמלת אישה פעמיים שם בפסוק. יש פה גבר בפרשה שלנו עם הגבר שתום העין, ויש איפה עוד גבר? יש עוד פעם אחת, אם יוצא השם אני אזכר. טוב, זה לא הנושא, אבל בכל אופן, אז כמה רגעים יש ביממה? כמה זה ערף העין הזה? לא, יש ביממה, יש, זה לא 24 שעות של 60 דקות על פי שערי הוראה לרבי יוסף ג'יקיטיליה, אז הוא מביא שם את החשבון בצורה מפורשת. יש בשעה 1,080 חלקים. 1,080 חלקים. כמניין אף. אף, באלף רבתי, אף זה אלף, והפי זה 80. 1,080 חלקים. יש חשבון מדוקדק למה זה 1,080. יש 1,080 חלקים. אם יש 24 שעות זמניות כאלה של 1,080 חלקים, אז יש 24 כפול 1,080. זה 25,920. עשיתי את החשבון בבית, לא שאני עושה את זה עכשיו בראש. אז עכשיו יש 25,920 חלקים ביממה, ברגעים כאלה, והרגעים, והוא ידע לכוון רגע אחד. תעשו את החשבון כמה מהר וכמה דייקן צריך להיות וכמה יקט צריך להיות בשביל לתפוס את הרגע הזה, כן? זה צריך להיות מחשב אלקטרוני, צריך להיות מומחה לרע בשביל לתפוס את הרגע הזה, שהוא הרגע שבו הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין ואפשר לעשות בו דין. מתוך 25,920 רגע אחד. רגע בכלל זה בגימטריה 274, נכון? ו3 עם הכולל 274. זה השם של, בהיפוך אותיות זה ערד. ערד היה מלך המלאק. מלך המלאק. אני חושב מהשם של בלק ובלעם, בשם של בלק ובלעם ביחד יש את המילה עמלק. עמלק. אז בכלל רגע זה דבר שלילי, כן? המונח רגע, כי רגע עם הכולל זה ערד. בכלל, כן, אדם שלום מבקש ממנו תוריד את הזבל, הוא אומר לרגע, נכון? זה שלילי. אמא מבקש מהילד להתכנס הביתה, אומר לה רגע, תפסיק עם המחשב, רגע. רגע זה כל מה שאתה דוחה אותו, כן, אתה עושה כאלה עם היד, זה בדיוק התנועה הכי שלילית שיש. זה אומר לא עכשיו. לא עכשיו,
רגע.
זה נקרא רגע. אל תאמר לכשה פני ישנה, שמא לא תיפנה. אתה אומר רגע, ויכול להיות שעוד רגע לא תוכל לעשות את זה. אתה צריך לעשות משהו, תעשה אותו עכשיו. אין רגע. אין רגע. רגע זה מלך ערד. זה המלך של עמלק. אז היכולת הזו של בלעם לראות רע, זה בגדר עין רע. זה נקרא עין רע. עין רע קודם כל זה ראייה של הרע. היכולת לראות הרע. יש סך הכל 25,919 חלקים ביממה שהם חלקים של חסד, של יופי, של רחמים, וזה יודע להסתכל דווקא באחד חלקי 25,920 שהוא רע. שלמה הדבר דומה, לאדם מראים לו איזו תמונה מפוארת, מלאה צבעים, מלאה קישוטים, איזה תיאור של נוף הכי יפה שאפשר, ובקצה התמונה באיזה מקום יש גם נקודה שחורה. שואלים אותו איך התמונה, אז הוא בא עד עד קרוב לנקודה, הוא אומר שחורה. הוא לא משקר, הוא רואה שחור, כי הוא שם את הנקודה השחורה לנגד עיניו. טוב, תתרחק קצת, תסתכל על הדברים בפרספקטיבה, נעלם את התמונה, השחור לגמרי נעלם, הוא עכשיו נטמע בבליל של צבעים יפהפיים. מה קרה? מה קרה בסך הכל? לא, אין שינוי במציאות, יש שינוי בעין הרואה. העין הרואה עכשיו לא מתכוונת לראות את הרע, היא רואה את התמונה בכללותה. הרבה פעמים בחיים שלנו זה קורה. כשאדם מסתכל על תמונה, תמונת חיים, על סיטואציה, על מצב שהוא נמצא בו, והוא בוחר להסתכל בעין רעה. לא עכשיו עין להרע. תכף ניגע בעין הרע להרע. אלא בעין רעה, הוא מסתכל על המציאות לא בעין טובה. הוא רואה את השחור, במקום להסתכל על הכל, הוא רואה את החצי כוס הריקה. אבל פה זה אפילו לא חצי כוס, זה הראייה של המן הרשע. זו אותה ראייה של המן שאומר, וכל זה איננו שווה לי את שאני רואה את מרדכי, אשר לא יכרע ולא ישתחווה. מה יש לך? יש לך בנים, רוב בניו, ואשר גידלו המלך, ואתה משנה למלך חשברוש, ואתה יותר חזק אפילו ממלך חשברוש, אתה יכול לשכנע אותו לעשות מה שאתה רוצה. ואשתך היא המכשפה הכי מפורסמת בכל 127 מדינות שפרס שולטת עליהן. וכולם משתחווים לך. כולם. איי, אבל יש אחד שלא, הוא בוחר להסתכל דווקא על האחד הזה. מה קרה? יצאת לרחוב, מיליון איש משתחווים. אתה לא חייב להסתכל על זה שלא משתחווה. את זה תסתכל ככה. לרגע אחד תעבור אותו. לא ראית אותו. נכון? אפשר גם להסתכל ככה. שואלים אותך, תגיד מה קורה? מה זה, כולם משתרבים לפני. אף אחד לא יגיד, האחד שלא משתרבה מעיד דווקא על אלה על כל אלה שמשתרבים. רק אחד לא משתרבה. אפשר להסתכל ככה למציאות. מכל העולם רק אחד לא משתרבה. לא, אז אחד לא משתרבה. אבל המן בוחר להסתכל דווקא על אותו אחד, על הנקודה השחורה מבחינתו. כל זה איננו שווה לי. אתם זוכרים שבחודש תמוז, שאנחנו נמצאים עכשיו בתמוז, ובלק תמיד נקראת לפני י"ז בתמוז, או סמוך לי"ז בתמוז. בחודש תמוז, שהוא אחד מהחודשים שנמסרו לסמ"ם, תמוז, טבת ומחצית אב, המחצית הראשונה של חודש אב, זה זמנים של דין, זמנים קשים, של עשיו, נכון? אז בחודש תמוז, צירוף האותיות של שם הוויה ששולט בחודש הזה, כמו שלימדו אותנו רבותינו חז"ל, הוא הצירוף שנובע מסופי תיבות זה איננו שווה לי. זה, סוף המילה זה ה', איננו, סוף המילה זה ו', יש לנו ה' ו', שווה, סוף המילה זה ה', לי, סוף המילה זה י'. זאת אומרת, זה שם הוויה בהיפוך, בדיוק מהסוף להתחלה. היוד בסוף, ההי האחרונה שבדרך כלל בשם הוויה היא האחרונה, היא בהתחלה. זה ה' ו', ואחרי זה יש בדיוק את ההשלמה של היוד. זאת אומרת שחז"ל מזהים תכונה בחודש הזה שהיא תכונה של ראיית, של עין רע. יש בחודש הזה נטייה טבעית של האדם לראות רע, לקטר, להרגיש לא טוב, להרגיש שהכל לא שווה, כל זה איננו שווה לי, מה שווה הכל, מה שווה הכל אם, כן? מה שווה הכל אם, הביטויים האלה, מה שווה הכל אם לא הזמינו אותי למסיבה, מה שווה הכל אם הילד שלי מעצבן, מה שווה הכל אם בעבודה בדיוק הפסדתי איזה עסקה, מה שווה הכל אם, זה תכונה של חודש תמוז. שם הוויה בהיפוך, זה דין, זה הכל דין. קודם יש אות של כלי ואחרי זה אות של השפעה. ה' זה כלי ואחרי זה ו' של השפעה. עוד פעם ה' זה כלי ואחרי זה י' של השפעה. זאת אומרת הכלים מתגלים בלי הערה. זאת אומרת האור הוא מחוץ לכלים, סליחה. האור הוא מחוץ לכלים, זה נקרא דין. דין זה אור בלתי מרוסן, אור לא בכלים. אור חזק מאוד. שאם הוא נכנס לכלים זה האור הכי, הכי, הכי גבוה שיש. אבל כשהוא מחוץ לכלים הוא הרסני.
היה שלוש אנשים כאלה, אז שתי אני זוכר, שהיה לה הכל ולא היה מרוצים. השני אני זוכר, השלישי אני זוכר. השני אתה יודע מי עזר? שהיה לה הכל, לא, לא היה מרוצה. ראינו זה, זה היה כל, היה לו הכל.
כן.
בגלל משה רבי זה, הוא
איבד את הכל.
איבד את הכל. נכון. אבל יש עוד אחד, אני לא זוכר מי היה כאן.
זאת אומרת, ופה צריך להבין את הנקודה הזו. כדי שנבין מה זה עין רעה ביתר תוקף ויתר שאת, אנחנו נלמד דווקא מה זה עין טובה. עין טובה יש לה בגדול שני מובנים. יש עין טובה שזה אברהם אבינו. אתם זוכרים את המשנה באבות? פרק ה' שנה י"ט. עין טובה זה קודם כל ראייה אופטימית. תקווה. יהיה טוב. עין טובה. אני מסתכל על המציאות. אני אומר, יש לי, אני מאמין באמונה שלמה שאני יכול להיות יותר טוב, אני יכול להשתפר, אני יכול להשתנות, ולכן גם המציאות יכולה להיות יותר טובה ויותר נעימה ויותר פותחת אופקים. כן, אופטימיות. אנשים שחיים באופטימיות. אז החודש צריך להתאמן עוד יותר על עין טובה במובן הזה של תקווה לטוב, אמונה שיהיה עוד יותר טוב. דבר עצום, דבר גדול מאוד.
צריך גם לומר את זה.
ודאי, אי אפשר להתאמן בלי לדבר.
אי אפשר להתאמן.
אמונה זה אימון. אמונה זה אקסרסייז, זה אימון. האימון נעשה בראש ובראשונה במחשבה, אחרי כן בדיבור ואחרי כן במעשה. אז קודם כל, אימון באמונה. לתרגל ראיית הטוב בכל דבר. ראיית הטוב בכל דבר. גם ראיית הטוב, גם ראיית הטוב במובן הזה של באמונה שיהיה טוב, וגם ראיית הטוב שנראה בכל דבר ודבר. אני יכול להסתכל על החצי כוס הריקה? לא. אני בוחר החודש להתאמן ולהסתכל על החצי כוס המלאה. על מה יש לי, לא על מה אין לי. על מה יש לי, לא על מה אין לי. לא מה אני יכול להיות במובן הזה שאוי ואבוי אני לעולם לא יהיה מה שאני יכול להיות, אלא אוי מה אני יכול להיות, וואו, כמה כוחות, כמה הזדמנויות, כמה זה, הקדוש ברוך הוא מסדר לי בשביל להגיע לזה. עכשיו אני צריך לראות איך אני עושה את זה. את כל הכוחות האלה יש לי, את כל הכישרונות יש לי, את כל היכולות יש לי, עכשיו אני רק צריך לסדר אותם נכון כדי להגיע לזה. זה ראייה שהיא בעבודת הנפש, לראות במציאות שרוב הזמן כל העניינים הם בטוב, שאין רע יורד מלמעלה, וכל דבר מתהפך לטובה ונראה לטובה גם בפרספקטיבה לאחור. זאת אומרת, לעשות ניתוח של אירועים שקרו כבר בעבר ואתם רואים שהם הובילו לטוב. אז הדבר הזה הוא מעצים. כשאתה מסתכל ורואה שדברים שחשבת פעם שהם לא לטובה, והם פתאום הופכים, אתה רואה שהם היו מנופים אדירים לצמיחה, אז אתה יכול ללמוד מזה גם על הלאבא. גם בלאבא אני יכול להניח שדברים שהיום נראים לי פחות טוב, הם יתבררו להיות טוב מוחלט. כן. זאת אומרת, לראות את התמונה בכללותה, לראות את הטוב שבכל דבר, לשאוף לראות את החצי, את חצי הכוס המלאה, לראות את הטוב שבחבר, את הטוב שבאחר, את הטוב שבשונה, את הטוב ש... סך הכל זה הופך את העולם ליותר מעניין, זה שיש אנשים שונים, זה שיש בריאות שונות, זה שהעולם הוא רב גוני ולא חד גוני, לא שחור ולבן, אלא בצבעים, זה שבעולם יש צלילים, כל הדבר הזה, נכון, למרות שלפעמים צלילים, אתה יכול לשלום בצהריים, פתאום מי שעושה לך זה צליל של מסור חשמלי. עכשיו אתה יכול להגיד, כל הבית הזה לא שווה לי, כי עכשיו מישהו בגינה של השכן עושה לך עם המסור החשמלי. אפשר להגיד, האדם אומר, כל החיים לא שווים, נכון? אתה יכול להרוג מישהו על חנייה. מה הוא חושב בעצמו באותו רגע? לא שווה לי כל העולם, לא הילדים, לא האישה, לא שום דבר, אם אני לא דוקר בר מינן. אבל זה מה שהוא אומר לעצמו, אחרת מה הוא עושה? הוא באותו רגע מבחינתו כל העולם לא שווה כלום. הוא חייב את החנייה. נו, ואם לא תהיה החנייה? קרה משהו בעוד 5 דקות. 5 דקות אם הוא לא עושה שום דבר. הולך מחנה במקום אחר, 5 דקות אחרי זה הוא זוכר בכלל את האירוע? הוא לא זוכר את האירוע בכלל. אבל אם הוא עשה את המעשה השלילי, תקף, עשה, וזה מה שאנחנו שומעים לצערנו יותר מפעם אחת, כל החיים הלכו. זאת אומרת שהמעשה הוא כנגד כל החיים. הוא ראה באותו רגע רק את הנקודה השחורה, הוא לא ראה את היתר. החודש הזה אנחנו מתאמנים בלראות את הטוב, להאמין בטוב, לראות את הטוב בחבר. כל תורת הזמרה של רבנו, תורה רשפי ב' של ליקוטי מוהר"ן, של עוד מעט שאדם מתבונן אפילו על הרשע, מתבונן, מסתכל עליו ככה והרשע הופך לטוב. רק לחפש בו נקודה זכות אחת, זכות אחת, לראות זכות, ללמד זכות, כן, זה ראיית הטוב, זה עין טובה. זה עכשיו ממחיש עוד יותר את הראייה השלילית של בלעם ומה זה עין רעה. ממחיש דמונסטרט. ממחיש. אוקיי? אדם שיש לו עין אחת, שתום עין, הוא קודם כל נטול ראיית עומק. אין לו ראייה לעומק. הוא רואה את העולם שטוח. שתי עיניים מאפשרות ראיית עומק, לראות את העולם עגול, לראות הבדלי עומק, ודאי, לראות את ההבדלים. ראיית עומק, הכוונה לראות לעומקם של דברים, זה כוונת הדברים, לראות לעומק. כשבלעם אומר נאום הגבר שתום העין, הכוונה שהוא עכשיו עושה שימוש בעין אחת, לא בשתי עיניים. הוא מסתמש רק בעין שמאל, רק לראות את הרע. אין עומק במציאות אצלו. עכשיו הוא רואה רק את הרע. בשביל לראות את השמאל, בשביל לראות את הרע, לא צריך שתי עיניים, לא צריך ראיית עומק בכלל. אתם יודעים שיש תורה ברבנו, ברבי נחמן, יש תורה, לצערי לא ראיתי גם את המגלה עמוקות, אבל טוב, זה שנה הבאה. יש תורה ברבנו שאומר ככה, תורה למד וב, אומר רבנו ככה, תורה יפהפייה, אומר בלעם הוא כנגד כל התורה כולה. כל התורה כולה נרמזת בבלעם. ב' היא התחלת התורה, בראשית ב', למד היא סוף התורה לעיני כל ישראל, למד, עין זה כנגד עין פנים, 70 פנים לתורה, בלעה, מם כנגד מם יום שניתנה התורה, שרבנו עלה להוריד את התורה, מם ימין, זה בלעם, כולו נגד התרייג, נגד כל התורה כולה. ואז אומר רבי נחמן, אומר מה זה כתוב עלינו, כשאנחנו עושים קריאת שמע, אז להלכה אדם צריך לעצום את העיניים, לעצום את העיניים. אנחנו משתמשים באצבעות של היד, ציירים שין ככה, צורה כזו, ואומרים שמע ישראל. למה עוצמים את העיניים? אומר, כתוב, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז אתה עכשיו לא רוצה לטור אחרי הלב והעיניים, אתה צריך לעצום אותם. הוא אומר ככה, אחרי לבבכם זה מינות ואחרי עיניכם זה ניאוף, גם שמשון הלך אחר עיניו, גם בלעם נקרא שתום העין, מחמת שהוא כלליות מידה רעה של מידות רעות של השבעים לשון. כל הרע שיש בעולם מתמצא בראייה השלילית של בלעם. ראייה שלילית ממצאת את הרע בעולם. עכשיו תבינו מה זה לעשות עין רעה למישהו, לקחת את כל השלילי שבעולם. לפיכך כשקוראים פסוק ראשון של קריאת שמע צריך להעצים את העיניים, בבחינת עולים תשפיר את הדלת לעינים. אומר רבנו, אתם רוצים לדעת מה הדבר הכי עמוק, מהי הראייה הכי עמוקה? הראייה הכי עמוקה, ראיית עומק הכי עמוקה, היא גם לא בשתי עיניים, היא בכלל בלי עיניים. תעצום את העיניים, אתה רואה פנימה 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 אל תוך עצמך, אתה לא רואה את הזולת ואתה לא רואה את העולם, את האשליות ואת הדמיונות, אתה רואה את עצמך. אתה רוצה לבחון משהו, תבחן את עצמך. אתה רוצה לעשות ביקורת, תבקר את עצמך, גם זה לא בהגזמה. תסתכל פנימה לא החוצה, זה ראיית עומק. כל דבר קדוש שאדם מתקרב אליו ועוצם את העיניים באינסטינקט, אתה מתקרב לתורה, אתה עוצם את העיניים. אתה בא לנשק את הספר, אתה עוצם את העיניים. אתה בא לכותל, אתה עוצם את העיניים. זה בפנימה, ודאי. נכון, זה כבר ראייה בעין שלישית. נכון, אמת, נכון, זה במוח, במקום שמוחו של תינוק רופס, בדיוק שם. זאת אומרת, כל דבר שאתה, שהוא קדוש, שהוא טהור, שהוא נקי, שהוא זך, מכריח אותך לעצום את העיניים. תינוק, כשאתה מנשק, כשאתה מקרב תינוק אליך, אתה עוצם את העיניים. בני זוג מתנשקים, עוצקים את העיניים, עוצמים את העיניים. כל דבר שיוצא חיבור של קדושה, של טהרה, הוא כרוך בעצימת העיניים, כי הוא הסתכלות פנימה. זה קודש. תעצום את העיניים, עולים את השפיר, את הדלת לעיניים, שאין לה, אין לה עיניים. זה ראייה. כשאדם מסתכל הכי גרוע, זה שתום העין. מסתכל רק בעין אחת שהעין רעה. שתי עיניים, עוד איכשהו זה סביר. כי אתה יכול לראות בראיית עומק. אמנם של מציאות, אבל בראיית עומק. ואלה הם הדברים בחודש תמוז. הראייה הנכונה בחודש תמוז היא ראייה, ולכן השבט של חודש תמוז זה שבט ראו בן. ראו בן, מלשון ראייה. האיבר בראש של החודש הזה זה עין ימין. צריך להסתכל בעין ימין, לא בעין שמאל של בלעם. צריך להסתכל בעין ימין, בעין טובה. עין הרע שעושים למישהו עין רעה, כוונה שמקימים עליו כתרוג. אדם מסתכל על מישהו שיש לו, והוא לא מסתכל לו עליו בעין טובה, והוא אומר לעצמו, לא לעצמו, למישהו, תראה איזה יופי, מה יש לו. מה הוא אומר באותו רגע? הוא אומר, ולמה לי אין? ברגע שהוא אומר את זה בצורה הזו, המשמעות של מה שהוא אומר זה למה לי אין. כשהוא אומר למה לי אין, בשמיים מיד עושים חשבון. בוא נראה למה לזה יש, למה לזה אין. זה נקרא להקים כתרוג. זה כתרוג. המגלה עמוקות אומר, מה זה קטגור? לא על הפרשה שלנו, הפרשה הקודמת. הוא אומר, מה זה קטגור? קטגור זה קורא תגר. וצריך להפוך, אנחנו צריכים להפוך קטגור, קורא תגר, לסנגור, שונא תגר. מה זה תגר? תגר זה תנין גדול רובץ. זה המגלה עמוקות. רבי נתן נטע לנדמן, זצ"ל, גאון ומקובל עצום, גאון עולם, מקובל עצום. תנין גדול רובץ. מי נקרא תנין גדול? פרעו. תנין הגדול הרובץ על יוריו. קורא תגר זה היכולת להיות פרעו, אחד שבא להרע, כל העניין שלו לזה להרע. זה הקורא תגר. מה אנחנו צריכים להפוך את הקטגור? לסנגור, לסונא תגר. שונא תנין גדול, אני לא רוצה לא גאווה ולא להיות גדול ולא להיות תנין, אחד ששולט ב- 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 בסביבה, באכזריות או לא באכזריות, בכלל שולט. לא, אני...
אהרון,
נכון, זה יפה מאוד שתזכיר את זה, כי אהרון זה אותיות נראה. אהרון זה אותיות נראה. שאהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, כתוב. לא כתוב אוהב את היהודים, אוהב את הצדיקים, אוהב את הבריות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא אוהב. כשאדם אוהב, הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שלשני יהיה. כשאדם אוהב, עכשיו שני אנשים רעבים, אחד אוהב את השני, זה נותן לו את האוכל שלו, זה נותן לו את האוכל שלו, הם רוצים ש... בסוף שניהם שבעים. כי הוא רוצה שיהיה לשני יהיה. הוא לא מסתכל על החוסר. הוא לא מסתכל על החוסר. הוא לא מסתכל דרך עין שמאל, הוא מסתכל הפוך, איך אני יכול להטיב, איך אני יכול לתת, איך... והוא מאחל כל הזמן, הוא אומר שיהיה לו עוד יותר טוב, שיהיה לו עוד יותר זה, שיהיה לו, מגיע לו, להפך, לא, אני מסתכל, אני רואה, פי אלף יותר ממני, מגיע לו פי אלף ממני. זה נקרא עין טובה. אור גדול, שהוא בלי כלים, כמו בתמוז, שחודש, המזל של החודש, הכוכב של החודש זה הלבנה. בדרך כלל כל כוכב משבעת כוכבי הלכת שולט בשתי מזלות. שתי מזלות. שני חודשים. לבנה שולטת רק בחודש רב, בחודש תמוז. זאת אומרת, זה, לחודש הזה אור עצום. הוא לא מתחלק על שני חודשים. זה אור עצום שיוצא לחודש הזה, והוא לא פוגש כלים. הוא לא פוגש את הכלים. וכיוון שהוא לא פוגש את הכלים, אז האור הזה נקרא אור בלתי מרוסן. הוא יכול להביא את הדברים הכי גרועים בעולם, בר מינן. כבר אברהם אבינו ידע על מחלת הסרטן. ולכן המזל של החודש הזה זה סרטן. סרטן זה פלא פלאות. סרטן זה שר טן, זה שתי מילים בארמית. שר זה הלך, טן זה מלשון טינה, עצב, מרירות, טינה. כדי שהסרטן ילך מאיתנו, ירצו מכל עם ישראל, צריך בחודש הזה לא להיות בעצבות. חודש של עצבות, עוד מעט יזיים בתמוז, נכון? צריך לא להיות בעצבות. צריך להיות כל הזמן בראייה טוב, לא חסר
אבל
כלום.
אבל אומרים שבא, שנכנס אב, זה אב,
כן,
אז, אבל זה לא תמוז, לא?
לא, קודם כל מי שנכנס אב ממעטים בשמחה.
כן, אבל זה אב.
אנחנו עכשיו בתמוז. אתה צודק שיש י"ז בתמוז, ויש את שלושת השבועות, שחלק מהם זה בחודש תמוז. מתחילים לנהוג בהם דיני אבלות. אבל דיני אבלות לא מחייבים להיות כל הזמן עם פרצוף באדמה, ולא מחייבים להיות כל הזמן באיזה מין להפך. כשאדם מצטער על החורבן, מה הוא רואה? הוא רואה את התכלית של הדבר. הוא רואה, התכלית שלנו זה שיהיה בית המקדש, התכלית שלנו שנהיה מאוחדים, התכלית שלנו שיהיה מקבץ נדחי עמו ישראל. אז עכשיו כל המציאות מתבררת להיות חלק מהתהליך לקראת התכלית, אז הוא שמח בה. הגענו לארץ ישראל, אנחנו כבר בארץ ישראל, כבר יש לנו מדינה, כבר יש לנו צבא, אוטוטו בונים, אנחנו הרבה יותר מתקדמים מדורות קודמים אל התכלית. אז אתה צריך להיות בשמחה, נכון? על פי מה שלמדנו עכשיו, שהאימון של החודש זה לראות את מה שיש, לראות את הטוב, לראות את להיות אופטימי, לייחל, לקוות, נכון? זה הלימוד של החודש הזה. אז ממילא אני יכול להיות בשמחה פי כמה מדורות קודמים שלא זכו להיות בארץ ישראל, שלא זכו לראות ריבונות, שלא זכו לראות ישיבות מפותחות בארץ ישראל, שלא זכו לגשת לכותל מתי שהם רוצים, שלא זכו לגשת לרבי שמעון מתי שהם רוצים, למערת המכפלה, לקבר רחל. הבן שלי עשה השבת בקבר רחל, הייתי בשוק. מסתבר יש שם כבר חצי מלונית, יש שם כבר, התחילו כבר זה אירוח, יש ברוך השם. נו, רחל מבקל בניה, היא קוראת, היא עלה מהדרך, היא קוראת לנו, הנה תחזרו, אתם צריכים לבנות את הבית, אנחנו שם. אז האור הגדול הזה הוא בסופו של דבר, כמו כל אור גדול שלא פוגש כלי מתאים, הוא עושה חושך, נכון? אנחנו יודעים את זה. אם אדם יוצא לשמש, הוא מסתכל על המאור הגדול ביותר בטבע, ומה הוא רואה בעיניים? חושך, נהיה לו חושך בעיניים. אבל אתה מסתכל על אור, איך יכול להיות מאור חושך? כי האור נובע מן החושך, וכאשר הוא לא בכלי, הוא חושך. אם הוא בכלי, הוא מאיר. כמו כלשון הזוהר הקדוש, דלת לנאור האלה ההוא, דנפיק מגוח השופע. אין לך אור אלא זה הבוקע מן החושך, הנובע מן החושך. ואפשר לראות את זה בכל דבר. תצא עם משקפי שמש, תכסה את העיניים, תעשה כלי, תוכל לראות את אור השמש. משקפי שמש מספיק חזקות, כן? משקפיים של רתכים. האור נובע מן החושך. אתה היית רואה את הירח ואת הכוכבים אם לא היה חושך? לא. הראייה שלך יותר חזקה בלילה או ביום?
אז פשוט אני שואלת בהקשר של האלוהות, המקור של האלוהות.
החושך לדוגמה לא נברא, נכון?
כן.
הוא היה, ממילא. זאת אומרת, האור יצא ממנו. ביום האלוקים יהי אור, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב ובוהו וחושך על פני תהום, ככה הייתה הארץ. והיום אלוקים יהי אור. אז מאיפה האור יצא? מהחושך.
מהחושך.
לא, האלוקים היה, הוא לפני, אחרי, והוא התכלית של הכל. זה היה ובביא. אור אינסוף זה שם אחר לבורא. מקובלים משתמשים בלשון אור, משום שהאור בטבע הכי קרוב לתיאור רוחני של התנהגות הבורא. הוא רק משפיע, הוא אף פעם חוזר למקורו, הוא בלתי נמחש, הוא מהיר יותר מכל דבר אחר, הוא יכול להיות בו זמנית תיאורטית בשתי נקודות, כמו שמגלים היום במיצי חלקיקים וכל מיני מקומות, ועוד כל מיני דברים. ועוד כל מיני, אבל ברור שזה
בורא חושך,
יוצר אור ובורא חושך.
יוצר אור ובורא חושך.
נכון.
יוצר זה בא
ממשהו. נכון. אז כיוון שאנחנו מסיימים, אז אני לא יכולתי להגיד לכם איזה כוונות צריך לעשות בתפילות במי י"ז בתמוז. אבל בלי נדע. בלק, אז נגיד את זה וזה את הכוונות בלי נדע שבוע הבא. שבוע הבא אנחנו נהיה בשיעור ביום שני בדיוק אחרי הצום, ואז נעשה את השיעור על בלי נדר על הכוונות. למה זה ככה זכה בלק? הוא תקרא פרשה על שמו. בזכות רותו המעבודה שיצא ממנו. שהיא אמו של משיח. אמו של משיח. הוא, יש, על בלק אפשר לדבר ועל בלעם אפשר לדבר הרבה מאוד. כי הם לא סתם. נגיד,
תכף דוגמה, רק
דוגמה אחת. כמה אפשר לדבר על זה, אז תכף דוגמה אחת. אומר המגלה עמוקות ככה. וירא בלק את כל אשר עשה ישראל סבא לאמורי עם עשיו, כששלח לו עשיו עם לבן גרתי, שהוא היה בלעם בגלגול. לבן היה בלעם בגלגול. אמרתי גם שיש זמן דאמר שהוא לא היה בן של לבן, בן פיזי, אלא היה בגלגול של לבן. יפה. שלא הוסיפו לו רק סמך של שטן. אם אתה לוקח לבן בגימטריה 82, ואתה לוקח בלעם בגימטריה 142, ההבדל ביניהם זה סמך, שין, 60. 60, שזה הסמך של השטן. אומר המגלה עמוקות, כשבלעם בא, הוא בא מלבן עם תוספת של אות, תוספת של 60, הסמך של שטן. כזה רשע הוא היה. וכן על זו הדרך שלו באור שלם גם על בלק. מה היה בלק? הם היו שני, צמד חמד החברה האלה. צמד חמד. יש בשמות שלהם רמזים עצומים. כן, בלעם, אמרתי גם בלעם ובלק יחד, אפשר מהשם שלהם לייצר עמלק. עמלק. אפשר לייצר מהם רגע. כן, שניהם יחד בגימטריה עם הכולל רגע. וכן על זו הדרך עוד ועוד 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 דברים. בסופו של דבר, צריך לזכור שגם לבן וגם בלק וגם בלק וגם רבים מהדמויות שאפשר להגיד שהן שליליות במקרא, מהם צמחו לנו טובות. נניח נעמה האמונית, היא באה מהמון. רות המואביה באה מרות. אברהם אבינו בא מטרח שהיה גדול עובדי האלילים בעולם, ומאימא שלו שענתה הייתה אמתלאי בת קרנבו, שהייתה מכשפה, ושהתרח בא עליה כשהיא נידה. מזה יצא אברהם. זאת אומרת, אין לך אור אלא זה הבוקע מתוך החושך. כשיש חושך גדול, זה סימן שיש שם אור גדול. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הזוהר הקדוש וגם מפרשי הזוהר, הם מדמים את זה לכך, שאם אתה רוצה להסתיר איזה יעלום, אבל יעלום שווה מיליונים. אחד כזה שאם אתה שם בכספת, אז כל הגנבים והשודדים של העולם מרוכזים על הכספת. זה לא יעזור לך כמה שמירה תשים, בסוף הם יבקיעו אותה. אז מה הוא אומר? אומר הזוהר הקדוש, תשים את היעלום הגדול הזה, אתה יודע איפה? בזבל. בבוץ. יש לך איזה שלולית בבית, תשים אותה בבוץ. אף אחד לא מחפש שם היעלומים. נכון. יבואו לכספת, יבואו לסלון, יבואו לזה. לבוץ אף אחד לא יבוא. או אם תרצה, בדיוק בהקשר הזה, אבל דוגמה שנראית הפוכה, אבל בדיוק אותו דבר, זה תחביא את זה באור גדול. נניח שיש לך איזה פרוז'קטור שנותן אור שאף אחד לא יכול להסתכל עליו, שים את היעלום באור של הפרוז'קטור. שכיוון שאף אחד לא יכול להסתכל עליו, אף אחד גם לא יכול לחפש שם. נכון או לא?
נכון.
כן. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם עם הצדיקים, עם שמות הצדיקים. הוא מוריד, היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. למה? שם היצר רע אומר, אין מה לעשות שם. בבוץ תהיה הנשמה יקרה, זה לא יכול להיות. בוא נחפש את אצל הצדיקים. הוא מרפא. ברגע שהוא מרפא, זה יכול להתגלות. יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו, בימי בית המקדש במהרה בימינו אמן, והתהפכו עלינו הימים של תמוז להיות ימים טובים ויקרים. אמן.